ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית, משפיעו על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל ארצות כולן, לעדנם ולרוממם ולקרבם אל תכלית הווייתם. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות, אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל, ולהאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוקית. והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גמור לאלוקינו, והיה כאלוף ביהודה, ועקרון כיבוסי, פסוק בזכריה. טוב, מה שהרב מסביר כאן זה יסוד מאוד חשוב בענייני רוחניות. היסוד הזה נקרא מרכז והיקף. מה זה מרכז והיקף? מרכז והיקף זה אומר שהקדושה תמיד מתגלה קודם כל בצורה תמציתית, באיזושהי נקודה פנימית מרכזית, ומשם היא מקרינה על הפריפריה, על הסובב אותה. זאת דרך התגלות הקדושה בעולם. הקדושה לא מתגלה בצורה מפוזרת. מה? יש לזה כמובן גם הסבר, אבל קודם כל זאת ידיעה חשובה שצריך לדעת אותה בתור ידיעה. הקדושה לא מתגלה בצורה מפוזרת. הקדושה אוהבת ריכוזיות. הסיבה היא שריכוזיות מאפשרת שלימות. יש בנקודה כל מה שיש בקו, ויש בקו כל מה שיש בשטח, ויש בשטח כל מה שיש בחלל. אלא לא למדת גיאומטריה? למדת? כן, ודאי. בנקודה הבלתי נתפסת, הבלתי נמדדת, כבר הכל נמצא. הקו זה התפתחות של הנקודה, והשטר זה התפתחות של הקו, והחלל זה התפתחות של השטח שתופס גובה. זאת אומרת, בקיצור, הכל מתחיל מנקודה ראשיתית. עליה דיברנו קצת כשלמדנו מעבל, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא ברא את השמים ואת הארץ מיסוד נקודה ראשיתית. אז אם כן, קדושה מחייבת ריכוז, ריכוזיות של חיים, ריכוזיות של כל הערכים. עכשיו אפשר להתבלבל ולחשוב שריכוזיות זה איבדלות. לכן לכן הרב בפסקה הראשונה מיד בא ומסביר שמה שמתגלה בעם ישראל, בארץ ישראל, בתורת ישראל, זה לא ניתוק מן העולם, זה ריכוזיות לטובת העולם. עם לבדד ישכון, אפשר לתפוס ככה, מה זה עם לבדד? לא אכפת לו מאף אחד, לא מעניין אותו אף אחד, מצידי שבכלל לא יהיו גויים בעולם, שאנחנו נהיה לבד בעולם, עם לבדד ישכון. מי צריך בכלל את הגויים? הם עושים רק צרות. מי צריך בכלל את העולם חוץ מארץ ישראל? אבל זה לא נכון. זה לא הבנה נכונה, זה גם לא מה שהתורה אומרת. לכן הרב בא לשלול בהתחלה את התפיסה הלא נכונה הזאת. כל מה שנוגע לישראל ומהותו, אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי והמצומצם. זה לא שאנחנו פה בנו להסתגר בינינו לבין עצמנו. עם ישראל עם עצמו, בשביל עצמו, לטובת עצמו, ולא אכפת לו מאף אחד אחר, זה לא נכון. זה לא המטרה שלנו. בגלל זה יש גם אנשים שנבלים, חושבים שיהדות זה ניתוק, זה בכלל להסתגר על עצמנו, ולא אכפת לנו מן העולם, זה בכלל לא נכון. אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. זה לא שיהיה טוב לנו, ולא אכפת לנו שיהיה רע לאחרים, בכלל לא. אלא מה זה? ריכוז, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד. זה ריכוזיות, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, הכוונה ריכוזיות, תמציתיות. זאת הכוונה, אנחנו כאן עסוקים בלרכז את האמת כדי שיהיה לה כוח להאיר את העולם. כי מה קורה כשהאמת לא מתרכזת? מה? נכון, היא מדוללת, היא מדולדלת, היא מיץ בלי טעם, אין לה גם את הכוח להשפיע. אדם שאין בו ריכוזיות, אין לו כוח להשפיע. אחד שכל כולו, כולם, כן, כולם יכולים להשפיע עליו, והוא פתוח לכולם, כולם פתוחים אליו, אין שום דבר אצלו, אין לו אישיות משלו, אז איך הוא ישפיע על אחרים? אז במה הוא עסוק כל היום? בחיקוי של אחרים, בלהסכים עם האחרים, בכל מה שאחד אומר. אחד אומר, לבן אומר, נכון, אתה צודק, באמת לבן, נכון, רוצה למצוא לבן. השני אומר שחור, באמת זה נכון, נכון, שחור, שחור. אז הוא לא משפיע שום דבר, הוא רק כל כולו עסוק בחנופה. וכמובן, הוא לא מקבל פני שכינה, זה הסוד. ארבעה אינם מקווים, בני שכינה, ברור חכמים. זאת אומרת, שכיוון שאין בו שום ריכוזיות של אמת, הוא לא מקבל בני שכינה, כי השכינה היא זה כולה אמת. לכן עם ישראל צריך קודם כל לעבור תהליך של ריכוזיות, להיות מרכז, בנוי, תמציתי, אמיתי, סולת נקייה, עם לבדד ישכון. לטובת הגויים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אבל אם אנחנו לא כאן מתרכזים באמת הפנימית, אנחנו כמובן לא נקרין על אף אחד, לא נשפיע על אף אחד, לא נשנה שום דבר בעולם, נסכים ונלך עם הזרם ונהיה כמו כולם ונהיה בתוך הבוץ הכללי העולמי. אז זה לא עובד. כל מה שנוגע לישראל ומהותו, מה? כל מה שנוגע לישראל ומהותו זה העם, ישראל ותורה. שהרב מפרט במשפט השני. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות. זה נוגע לישראל. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. זה הבנה לא נכונה שעם לבדד ישכון, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על העקב כולו. זה סוד הנשמה. לא. לא, בדיוק. המהר"ל אומר בסוף פרק י' בנצח ישראל, שאפילו 1,000 יהודים בחוץ לארץ לא נקראים ציבור. אז מה, לא משנה כמה תתי סוף, עשרות, מאות, אלפים, מיליונים, זה עוד לא נקרא ציבור. נכון, נכון. אין מציאות של ריכוזיות בחוץ לארץ. כי חוץ לארץ זה הכל מדרגה של פיזור. יש נועם מפוזר ומפורד. אז איך יש בכל זאת מדרגה של מניין? נכון. המקום היחיד, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ח', שאפשר לטעום מעט מטעם הציבוריות, זה במניין ובית הכנסת. כן, תמיד הכל זה נגזר מזה, תמיד רואי. הבית הכנסת, לכן זה נקרא בית כנסת, מלשון לכנס, להתכנס. בית כנסת, בחוץ לארץ זה no man's land, זה מחוץ לתרום. זה כאילו, זה מקום מושאל בחוץ לארץ. לא, לא, הוא לא ממש שייך למקום עצמו. כאילו שמה בהשאלה. שמה בתוך המקום הזה שמקדש מעט, יכולה להתגלות איזושהי ציבוריות. אבל מחוץ לבית הכנסת זה קשה מאוד בכלל לחוש. לכן יהודי בחוץ לארץ, מה הוא יודע? בית כנסת זה מה שהוא יודע. מה הוא יודע? בית כנסת. אם לא בית כנסת, אין לו שום תחושה, שום הרגשה של עם, של אומה. אז לפעמים יש יהודים במיליונים. כלום, שום דבר. אתה לא מרגיש. אתה אומר? קושיה מאוד גדולה. נו, מה עושים? צריך לתרץ את הקושיה. מה? תשבי יתרץ קושיות והבעיות. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. ישראל בעמים. עכשיו הרב מגלה איך הריכוז מתגלה, איך הנקודה המרכזית מתגלה במציאות. בעמים הנקודה המרכזית היא ישראל. כלומר, עם ישראל זה התמצית של ההוויה הלאומית המתוקנת. בתוך כלל ההוויה האנושית יש נקודה תמציתית בערכה ובקדושתה. זה ההוויה הישראלית כעם. ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות. כן, כלומר כל הממדים האלה שאנחנו כל כך מכירים, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, הרב אומר שערכן בריכוזיותן. תורת ישראל היא מגלה כל הערכים, לא ערך פה, ערך שם, לא ערך וניגודו, לא, אלא נקודה מרכזית המסוגלת לכלול את כל הערכים ולעשות מכל זה ערך אחד גדול. תורת ישראל בתורות ואמונות. תורות אחרות תופסות ערך מסוים, אבל הן כמובן דוחות ערכים אחרים, כי הן לא תמציתיים, אין בהן ריכוזיות. רק בדבר ריכוזי הכל יכול להתגלות. אז יש לך תורה שאומרת העיקר זה מידה מסוימת, אבל היא מתעלמת מערכים אחרים. לעומת זה, ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, זה הנקודה המרכזית של החיים. זה נקודת הראשית, שהמהר"ל מסביר בנצח ובעוד מקומות. נקודת הראשית, הראשיתית. כן. לא, מה שאתה אומר זה נכון, אבל סוף סוף לא צריך לשכוח, כן? צריך, ישראל משפיע על ידי התורה, אבל ישראל משפיע על ידי שהוא ישראל. אתה לא יכול, אם היה עם אחר עם התורה, אז זה לא יהיה משפיע. אף עם לא יכול. מה? נכון? נכון. אנחנו צריכים, ישראל זה התמצית של הופעת צלם אלוקים שבאדם. זה כבר ערך. והתורה שניתנה לו, זה ערך החוכמה התמציתי שמתגלה בין כל החוכמות האחרות. אז זה צריך הפגישה, התורה זה המחשבה. ישראל זה המציאות. חיי עולם נטע בתוכנו. נכון? זה המחשבה. אבל זה מציאות. אפשר תורה בלי מציאות. אפשר כל היום להגיד, כן, צריכים להיות אנשים טובים. כן. מה עושים? איך עושים? צריך להיות אנשים טובים, צריך להיות טובים, טובים. העיקר זה להיות טובים. בסדר, אמרת, אבל מה עושים? איך מתקנים? צריכים להאמין באלוקים. בסדר, כל אחד יכול להגיד צריך להאמין באלוקים. אבל מה זה איש אמונה? מה זה אדם שיש לו ביטחון בשם? מה זה להיות קשור על ריבונו של עולם? מה זה להיות מאמין וזורע? מה זה? המציאות. איך רואים את זה? איך חיים את זה? איך פוגשים את זה? כן. זאת אומרת שארץ ישראל מגלה במציאותה את ההשקה שיש בין שמיים וארץ. איך זה נמדד? זה נמדד בזה שכאן הארץ הזאת זה גוף חי. למשל המושג של גלות זה לא מושג ששייך לאף ארץ. מפני חטאינו גלינו מארצנו. אם עם לא מצליח, הוא נעלם, הוא לא גולה מארצו, הוא נעלם. מה? מה? טיבטים. הטיבטים אומרים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. לא בגלל זה. לא, זהו, זה העניין. אבל פה זה בדיוק העניין. הארץ הזאת היא חיה. היא לא סובלת חטא ופשע. לא מסתדרת עם זה. זאת אומרת, זה גוף חי. זה באמת המקום גורם. זה אתה רואה שפתאום המקום, זה לא איזה דבר ניטרלי שעליו שמים את הרגליים. אומר המהר"ל, מקום זה מלשון מקיים. זה דבר חי, הוא מגיב, המקום מגיב, כי יש לו תכונה אלוקית. כשגויים באים לכאן, היא שוממה. כשעם ישראל בא לכאן, היא פורחת. כשעם ישראל חוטא, גולה. כשעם ישראל זכאי, חוזר. זה חי. יש פעימות של חיים. והאמת, שכל זה, הארץ הזאת מגלה בתמציות החיים שלה את הוויית האדם בכלל בעולם. מה, איפה שאדם חי, זה לא נפקמינה לגבי החיים שלו? ודאי שיש גיאוגרפיה אלוקית. מה אתה חושב? שאין משמעות אם אתה חי בארצות הצפוניות או אם אתה חי בארצות הדרומיות? אתה חושב שזה אותם חיים? אתה חושב שזה לא משפיע? שאין לזה משמעות? אם אתה תקוע ברוסיה או אם אתה תקוע באפריקה? ודאי שיש. אבל איפה זה מתגלה בצורה מאוד תמציתית, מאוד מרוכזת, מאוד גלויה לעין? זה גלוי לעין, הדבר הזה. כאן ארץ ישראל בארצות, זה גוף חי. אמת מארץ תצמח, מתוך הארץ האמת צומחת, היא מדברת, הארץ מדברת אלינו, היא מבקשת את בניה ושבו בנים לגבולם, או היא דוחה חלילה, מקבלת פלוני, לא מקבלת פלוני, כמו שהרב קוק היה מספר, היה אומר את המשל שהוא שמע בשם אביו על, 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 על ארץ ישראל, השידוך. אתם מכירים את הסיפור של השידוך? סיפרתי לכם את סיפור השידוך? מה, אתם לא יודעים את סיפור השידוך? פעם, לפני הרבה שנים, יש איזה יהודי שהגיע מחוץ לארץ. הוא רצה לקנות בית בארץ ישראל. לפני המון שנים. טוב, הוא בא, זה... ואחרי כמה שבועות שהוא הסתובב כאן, הוא הודיע שהוא חוזר לחוץ לארץ, לא מצא בית. אנשים מאוד התפעלו, מה לא מצא את הבית? לא מצא את הבית לקנות פה? לא מצאתי. הבית הזה לא מצא חן ועיניי בגלל שהחלון לכיוון דרום, והבית הזה לא מצא חן ועיניי כי החלון לכיוון צפון, והבית הזה לא מצא חן ועיניי בגלל שיש לו קיר כזה והוא קיר כזה וזה שכנים. קיצור, נורא התפלו. זה יהודי עשיר, לא הבינו איך יצא ואיך קרה שהוא לא מצא בית, ובגלל זה הוא עוזב את החץ. סיפור את הסיפור לרב. הרב אמר להם, אני אסביר לכם מה שקרה. כדי להבין את מה שקרה, אתם צריכים לשמוע על סיפור שקרה בין בחור לבחור. פעם אחת, בחור הלך ברחוב הכפר, הוא ראה איזה בחורה יפה. מאוד מצא חן ועינה. הוא התעניין לדעת מי הבחורה. אמרו לו, הבחורה זה בחורה של המשפחה הפלונית. טוב. אז הוא מסר למשפחה הפלונית שהוא מתעניין בבת שלהם. האבא של אותה בחורה שמע על התעניינות הבחור בביתו, וכשאמרו לו שהבחור הזה זה בחור ממשפחה עשירה מכובדת וידועה, צהל מרוב שמחה. למה? כי האבא הזה היה אבא עני, וכבר המון זמן הוא מוטרד בשאלה איך הוא יצליח להשיא את ביתו. ופתאום הוא שומע שבחור עשיר, משפחה מכובדת, ידוע ומפרסמת, מתעניין בביתו. המחאי שידוך. אז הוא אמר לביתו, בואי, כן, את יודעת, פלוני מתעניין בך. ביתי, את יודעת שהגיע הזמן להתחתן. פלוני מתחתן, מתעניין בך. אומרת הבחורה, אז מה? מה זה אז מה? כן, אז מה? פלוני, הבחור, ההוא על הסוס, עשיר. לא מעניין. מה לא מעניין? לא מעניין. אבל לאבא שלך אין כסף כדי לחתן אותה. אל תדאג אבא. לא, 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 לא. תעשי לי טובה. תפגשי את הבחור. אבא לא אכפת לי. תעשי לי טובה, תפגשי את הבחור. אבא לא מעניין אותי. תעשי לי טובה לאבא שלך. טוב, כיבוד אביהם, מה נעשה? אז הסכים. קיצור, קבעו פגישה. הבחור הוזמן לשתות תה אצל המשפחה. האמא כל היום עשתה עוגיות, ניקו את הבית, הכינו את הכיסאות. זה משפחה נהיה. וניקו את הכיסאות. הבחור מגיע. והבחורה, היא הלכה להתכונן. להתלבש, להתכונן. דופקים בדלת, הבחור נכנס. ברוך הבא. קוסטי, קוסטי. עוגיה, עוגיה. כן. איפה הבחורה? היא מתכוננת. טוב, מתכוננת. הבחורה שמתכוננת. מי יעיז? מי מתכונן? רבע שעה, חצי שעה, שלושת רבע שעה, שעה. אז הבא אומר לאמא, נו, לכי לבדוק. היא מתכונן, בסדר, מתכוננת. והבחור מתחיל להיות עצבני. אמנם מתכוננת, אבל כמה אפשר? טוב, לכי לראות. אז אמא בודקת, דופקת בדלת. כן, כן, עוד מעט. קירו, אחרי שהבחור חיכה, חיכה, חיכה. כולם במתח, הדלת נפתחת. יש. אז הבחור מסתכל. חשכו עיניו. מן החדר יצא דחליל. בחורה, פרועה, שערות קש, בגדים בלויים, כולה כזאת חיוורת. טוב, הוא בחור פיקח. הוא אומר להורים, נו, אני לא יכול כבר, מאוחר מאוד, אני חייב ללכת. ממש, התה היה טעים, ההוגיות גם כן, להתראות. סליחה, אני מאוד ממהר, אני כבר מאוד התעקפתי. הולך, בחוץ מחכה החבר. נו! מה נו? נו, זהו. סידרת העניינים? השידוך? אל תשאל. מה קרה? קטסטרופה. זה לא הבחורה. מה לא הבחורה? זה לא הבחורה שראיתי. טעינו בכתובת. מה אתה מספר סיפור?
כן.
מה אתה לא זוכר? אני ראיתי בחורה חלום. ועכשיו מה אני ראיתי? דחלי. זה לא הבחורה. נו, אז איך יצאת מזה? סיברתי שאני באיחור. סידרתי אותם וברחתי משם. החבר מסתכל עליו ואומר, אתה סידרת אותם, היא סידרה אותך. אז אתה אומר, אני אסביר לך, שב. הבחורה הזאת, היא לא רוצה בך. וההורים שלה לחצו עליה. אז מה היא עשתה? היא עשתה את עצמה דחליל. ואתה חושב שסידרת אותה, והיא סידרה אותך. אמר הרב, אתם הבנתם מה שקרה ליהודי הזה? בא לארץ, בדק את כל הארץ, ראה את כל הבתים, ושום דבר לא מצא חן בעיניו. אז מה הוא אמר? הארץ הזאת לא שווה כלום. הוא לא רק הבין שזה הארץ, החליטה שהיא לא רוצה בו. ודאי. הארץ רוצה אותך? איפה אתה יושב עכשיו? איפה אתה רואה שהארץ לא רוצה אותנו? למה? הוא חושב שהוא מחליט שהארץ היא לא טובה בעיניו, והוא לא מבין שהארץ התלבשה בצורה כזאת שהיא לא תמצא חן בעיניו. למה היא לא רצתה? בוא, אני לא יכול לספר לך על החיים שלו, כי הארץ יודעת בדיוק את מי היא רוצה כאן. היא יודעת. לכן אומר בעל חסד לאברהם, חסד לאברהם, שהיה הסבא של הסבא של החיטה, כתב ספר עמוק מאוד בתורת הסוד שנקרא חסד לאברהם. בספר הזה הוא כותב שכל יהודי שחי בארץ ישראל ברוך שהוא צדיק. מה זאת אומרת צדיק? אבל יש אנשים לא צדיק. אומר לו, זה אתה לא יודע מה הזכויות שלו, אבל ברוך שיש לו זכויות. כי אם אדם לא היה צדיק, הארץ לא הייתה מחזיקה אותו. אז הדפיסו את הספר הזה, חסד לאברהם. ראיתי את ההקדמה, מישהו כתב הקדמה שם. הוא אומר, אל תיקח ברצינות את מה שכתב שם, חסד לאברהם. זה לא, הוא לא התכוון כפשוטו, זה הבהיל אותם, שאנשים עוד עלולים להאמין למה שכותב החסד לאברהם כפשוטו. לא, זה ברור שיש אנשים שאין לה, אנחנו לא יודעים. זה חשבון הארץ. אתה רואה אנשים שבאים לכאן ומחזיקים מעמד כאן, ואתה רואה אנשים שנפלטים, לא נשארים. למה? הארץ הזאת יש בה חיים. היא יודעת, היא גוף קולט או פולט.
גוף האדם.
בדיוק. כמו גוף האדם. מה? גר תושב, ודאי שגר תושב גם כן. במדרגת הגויות שבו. ודאי שמי שזוכה לחיות כאן, זה בטח שיש לו ערך מסוים לעומת מי שאינו חי כאן. זה ברור. ולפעמים זה להעמיד אותנו במבחן. לפעמים זה להעמיד אותנו במבחן. לפעמים הגויים, זה התורה כתבה במפורש, שהקדוש ברוך הוא משאיר כאן גויים כדי להעמיד אותנו במבחן. זאת אומרת, זה חלק מן התרגיל שעושה הבחורה. יש אחד אומר, אני לא יכול להישאר בו, למה? כל הזמן מלחמות, פיגועים, לא עלינו, מאבקים, עניינים, גוש קטיף, גוש בו, נמאס לי, אוסטרליה. אוקיי, טוס לאוסטרליה. ואתה אומר, בחרתי באוסטרליה. כן, זה החלק השני. החלק הראשון, ארץ ישראל לא רצת לך. עכשיו חלק שני, ואוסטרליה, כן, אשרי מי שמי שרוצה בו זה אוסטרליה. כל אחד יש לו חלק בעולם שרוצה בו. יש אחד שאוסטרליה רוצה בו, ויש אחד שאני יודע מה, סוף אפריקה רוצה בו, ויש אחד שתקוע באיזה אי באמצע האוקיינוס השקט. כל אחד, אבל השרמי שחלקו זה ארץ ישראל. ארץ אשר עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. זהו, זה העניין. עכשיו הרב מפרט את כל זה. כן. זאת אומרת, זה מבחן. מעט מעט, זאת אומרת, זה בעצם זה מבחן. זה מבחן כדי לראות את אחיזתנו, את הרצון שלנו להישאר בארץ. אם בארץ הכל היה פשוט וקל ונחמד ונעים ונראה, כמו שהיא לעתיד לבוא. אז איפה האמונה ואיפה הזכויות? וזה גם לא היה לשמה. למה אתה רוצה לחיות בארץ? כי ארץ ישראל זה גן עדן, אין בזה פה שום בעיות, אז זה לא לשמה. זה לא מצד הקדושה. זה מצד ההנאה. זה לא כך. ברור שלעתיד לבוא גם ענה. אבל קודם כל צריך לעבור את המבחן. מבחן הקדושה. שלושה דברים, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתן, לא נתנן, אלא על ידי ישראל. כן. כן. כן.
אפשר לקחת לנפש האדם,
כן, זו שאלה יפה מאוד. זאת אומרת שאדם קדוש זה אדם ריכוזי, אחד שהוא לא מתרכז בכלום, מפוזר, פעם פה פעם שם, אפילו בלימוד. פעם אני פגשתי פה יהודי, באמת היה נראה כזה בדיכאון מתקדם. אז אמרתי לו, מה קרה לך? הוא אומר, לא מוצא שום טעם בלימוד. כמה זמן אתה פה? 6 חודשים. 6 חודשים? לא מצאת שום שיעור שמתאים לך? שום חברותה, שום רב? כלום? לא. אז אני כבר לא יודע מה לעשות. אז אמרתי, טוב, תגיד לי איזה שיעורים נכנסת. נכנסתי בכל השיעורים. וכמה... זה כל השיעורים, אז יש לך כל השיעורים. כן, כן, כן. נכנס יוצא, נכנס יוצא, נכנס יוצא. אמרתי, כן, נכנס, יוצא. אתה בחוץ. אתה לא מרוכז. אתה לא לומד דבר... יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש, שנה אחר שנה, אותו רב, כל הזמן, עוד ועוד 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 ועוד, עד שבסוף בוקע. קדושה זה הולך עם ריכוזים. פיזור לא טוב, פיזור הנפש. התרבות עכשיו היא פיזורית, היא בידורית, בידור. בעברית זה מפוזר. מה? אז כן, לבדר זה לפזר, זה אותו דבר. זה אותה מילה. בידור ופיזור זה אותה מילה. בתיקון הנפש, העבודה הגדולה זה המסוגלות לריכוזיות. היום הבעיות הכי נפוצות אצל הילדים, שכל הפסיכולוגים מטפלים בהם מהבוקר ללילה, חוסר ריכוז. ממה סובל הילד? חוסר ריכוז. איך אתה רוצה שילד יהיה מרוכז כשהם מעבירים לפניו פר דקה 1.5 מיליון תמונות? פעם מישהו אמר לי, אני כבר לא זוכר, איזה טכנאי טלוויזיה אמר לי, כמה תמונות אתה חושב שאתה רואה כל הזמן תמונה אחת, אבל אתה לא רואה תמונה אחת. כמה תמונות עוברות לפני העיניים של האדם שצופה בטלוויזיה? לדקה.
לדקה?
לדקה. מה? לא, לא. כמה? 24 תמונות בשנייה? הלוואי וזה היה מספר. אני חושב שזה הרבה יותר. טוב, צריך טכנאי טלוויזיה, נשאל אותו. כן, מי שמבין באלקטרוניקה. זה כמות אדירה. זה מה אתה רוצה מחיים? שאדם יהיה מרוכז? לא כך. זה תיקון גדול בנפש האדם. האלוקים מתגלה בנקודה מרכזית. בריכוזיות. ריכוזיות של חיים. ריכוזיות של קדושה. כמו בית המקדש. איפה יותר קדוש? יותר בפנים. יותר מרוכז. בסוף, בין שני הקרובים יוצא הדיבור. בין שני הקרובים שם, כן. כל ההכנות זה להגיע לאותה נקודה ריכוזית. בכל התחומים. גם ברגש אנשים מאוד סובלים. פעם אוהב, פעם לא אוהב, פעם שונא, פעם כן אוהב, כן לא אוהב. גרוע, קטוע, מה שאתה רוצה. אין ריכוז. אין מחשבה אחת שבה אדם יכול להתרכז. הכל זה נובע מזה. ולכן ההבנה הזאת שהרב נותן לנו כאן, זה גם נוגע ודאי לתיקון האדם. זה הגמרא אומרת, תלמיד חכם לומד שבע שנים ברצף. שבע שנים. לא מעניין אותו כלום. שבע שנים. ובחוץ תראה מה שקורה. לא מעניין אותי. אם אתה במשך הרבה זמן מתרכז ובונה נקודה פנימית מרכזית של קדושה, אחר כך מזה יוצא אור גדול. גילו את הסוד הזה בפיזיקה. קוראים לזה לייזר. מה זה הלייזר? זה לקחת את האור ולרכז אותו. האור מתפזר. לכן הוא דליל מאוד. פתאום הבינו שאפשר לרכז את האור. וכשאתה מרכז ועוד מרכז ומרכז, פתאום הוא חודר כל דבר. שום דבר לא עומד מול האור הזה. הוא יכול לעבור דרך כל חומר. שום דבר לא עומד. איפה שיש ריכוז, הכל מתמסמס. מול ריכוז האור, החושך מתמסמס. עם ישראל בנוי על ריכוזיות. זה היה סדר המחנה שלנו במדבר. כל השבטים מסביב למשפחות הלוויים. משפחות הלוויים מסביב למשכן. החצר מסביב לאוהל מועד. בתוך זה הקודש. בתוך זה קודש הקודשים. בתוך זה ארון הברית. רכז. כל הזמן. שמה אור גדול שמאיר את כל העולם. כן. נכון. כדי שלא לפגוע בריכוזים. כן. ודאי, הכל. זה, יש בה הכל. והכל מכל כל. ככה הקדוש ברוך הוא בירך את האברהם. בירך את אברהם בכל, בירך את יצחק בכל, ובירך את יעקב בברכת כל. זאת אומרת, הכל. גם בארץ ישראל יש הכל. כל הנופים, כל התכונות, כל הכישרונות, כל מיני סוגים של אנשים, כל מיני סוגים של אוצרות, הכל. גם במזג האוויר יש בזה הכל. ודאי, זה מתגלה. זה הסימפטומים של הריכוזיות שבארץ הזאת. יש לך ים ויש לך מדבר, יש לך שפלה ויש לך הר. ולא רחוק אחד מן השם. וקלות, אתה לוקח שלג מן החרמון וקופץ לים באילת. פעם רצו, אנשים רצו קצת שלג, אז הלכו, שלחו מסעיות לחרמון, הביאו מעשיות שפכו להם על הכיכר. שלג מן החיום. מה, לא נמס? לא, לא הספיק להיות נמס, כי זה קרוב. יש הרצות שכן, בטח. אחרי שתעשה 5,000 קילומטר, אז אתה בארץ, בריכוזיות, הכל אתה פוגש. זה גם יוצר אנשים מיוחדים. ים כנרת, ים המלח, ים הגדול, הירדן. הכל ביחד. ברור. והדבר הזה, זה כמובן נותן ערך מיוחד. שהחיים של עם ישראל בארץ הזאת מגלים את התכונות גם של הארץ וגם של העם. הפגישה הזאת בין תמצית החיים שבעם עם תמצית החיים שבתורה עם תמצית החיים שבארץ, זה מגלה את תמציות החיים שבבריאה כולה. ומכאן באמת יכול לצאת אור גדול מאוד שמאיר את כל המציאות ומתקן את כל המציאות. אין בזה ספק בכלל. זה דבר עצום. טוב.